מה זה הבית כולו? גם אחורי הארונות. כלומר, זה לא כמו אור שאנחנו מתארים, היה יותר אור בחדר, אבל הפינות האפלות נשארו אפלות. אלא האור של תורה, כמו שלמדנו באריכות, בסעיף א', זה אור כזה שמאיר הכל, כולל הכל. כי זה אור שלא בא מבחוץ, שמאיר זווית מסוימת, אלא אור שבא מבפנים, מהנשמה של הכל. אז הוא מאיר הכל. אז יש במציאות אור שמאיר את כולה, אבל בפועל יש גם חושך. למה יש חושך? כי יש דברים שמסתירים את האור. כמו שאמרנו, החושך הוא לא אנטיתזה לאור, הוא לא חלופה לאור. כי אור יש לו שורש, יש לו מהות, ולחושך אין. זה לא איזה משפט כזה אופטימי יפה, אלא זאת מציאות מדעית, פיזיקלית. אין חומר שנקרא חושך. אין אטומים של חושך, מולקולות של חושך. כלומר, אין כזה דבר חושך. כלומר, אין כזאת ישות שהיא חושך. יש מציאות של חושך, שאין מספיק אור. אז חווים חופש, נפגשים עם חופש, אבל אין מציאות של חושך. אז במציאות יש פינות חשוכות, כמו שיש אור, כמו שאמרתי במשל, נגיד פה יש אור מהתקרה שיכול להאיר את כל הרצפה של החדר, אבל לא כל הרצפה מוארת. למשל, מתחת לשולחנות, אז הרצפה לא מוארת. למה? לא כי האור לא יכול להאיר את כל הרצפה, אלא כי יש מחיצה של חומר שחוצצת. אותו דבר בנשמה שלנו. כולה, הנשמה כולה, האישיות כולה, יכולה להיות מוארת. איפה היא לא מוארת? במקומות שיש מחיצה של חושך שחוצצת. מה זה חושך? חוסר משמעות. מה דוגמאות לחוסר משמעות? בא לי כי בא לי. זה בדיוק חוסר משמעות. כי זה לא משנה המשמעות, בא לי. לא משנה אם זה טוב או רע, אם זה נכון או לא נכון. בא לי. אז זה מקום של חוסר משמעות. כלומר, יש משמעות לזה שבא לי. אבל אם האדם נגרר אחרי זה, לא מחבר את זה לתוכן, לערך, אז זה נקרא משתקע במחשקי החיים. כן, אבל יש לזה מקום, במקום של התזרמי הזה, זה תזרמי של, של, של פושים כאלה של טוב. כיוון שאנחנו רוצים טוב, בשביל הטוב הזה אנחנו צריכים כוח, אנחנו רוצים להיות בסביבת עבודה טובה, אז מותר לנו לפנק את עצמנו מהמקום הזה. אז זה כבר לא סתם. כאילו, בשורש יש סיבה, אבל כדי שבאמת זה יהיה מחובר לסיבה שבשורש, צריך להרגיש בשטח כאילו אין סיבה. אחרי זה כבר מאבד את הטעם, כי זה כבר עוד פעם נהיה משהו כזה רציני, במרכאות. כזה ערכי עמוק שאנחנו עושים. ויש עניין לפעמים דווקא להיות שם, אבל לא לגור שם. כלומר, לא להשתקע שם, אלא לגור שם, כלומר, לעבור שם. להיות כרגע בפינה הזאת. אבל לא שזה החיים המושלמים. כאילו, כמו שהילדים חולמים שכשהם יהיו גדולים הם יגורו בחנות ממתקים. אז לא זו השאיפה שלנו. אלא לעבור לידה ולקחת ממנה מה שצריך כשצריך. תזכירי לי את המקום, איזה את השם שלך? אולי, אבל כל עוד אנחנו נמצאים במצב שיש דברים שעושים לנו טוב, יש עניין שדברים האלה יעשו לנו טוב. כי יש עניין להיות בטוב. כשאמרנו, זה חלק מרקע של חיים שיש בהם תוכן. כי יש בחיים, זה כמו בגוף של האדם. יש מוח, יש לב, ויש ציפורניים. שהן פחות חשובות, סליחה. הן פחות חשובות. מהמוח והלב. אז גם בחיים יש צדדים יותר חשובים, יש צדדים פחות חשובים. צריך לדעת ללמוד להיות גם בצדדים הפחות חשובים, כי הם חלק מהחיים. רק לזכור שהם פחות חשובים. הרמח"ל אומר, יש פה מסילת ישרים? קרוב. תודה. בסוף פרק א', דווקא פרק א', שהרמח"ל מדבר כל כך על העולם הבא, וכל זה התכלית, מה חובתו בעולמו. אז בסוף, אז באמת הרמח"ל אומר, כי נמצאנו למדים, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד בניסיון. אז מה התפקיד של ההנאות? כאילו, זה שיש דברים שקוראים הנאה, סתם. אז מה, זה מוקשים בחיים? כי זה תקלות, צריך ללמוד להתגבר עליהם, להתנתק מהם, לא לחוות אותם? לא. אלא אם כן הם אסורות, ואז ודאי שצריך להתרחק. אבל אז מה התפקיד החיובי של הנאות? אומר הרמח"ל, והנאות העולם אין ראוי שיהיו לו לאדם, אלא לעזר ולסיוע בלבד. לשיהיה לו נחת רוח ויישוב דעת, למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. זאת אומרת, התפקיד שלה, כאילו מה שחשוב להבחין, זה שהנאה היא לא יעד. כאילו, הסכנה היא כשאנשים הופכים את ההנאה ליעד. כלומר, למה אתה עושה את זה? כי אני נהנה. אז מה? מה זאת אומרת הזמן? אני עושה את זה כי אני נהנה ואני רוצה ליהנות. כאילו, החיים המושלמים זה חיים שהכל סבבה. זה תפיסת עולם מסוכנת. מזה צריך להתרחק. כי החיים הם ייעוד, ייעוד אלוקי, להאיר את העולם באור אלוקי. אז אם זה נעים, מה טוב, ואם זה לא נעים, לא פחות טוב. כי זה אותו ייעוד אלוקי, אותו קידוש השם. טוב, זה כן פחות טוב, כי הקדוש ברוך הוא גם רוצה שיהיה לנו טוב. זה לא אידיאל. אז התפקיד של הנאה הוא להיות כוח עזר, סביבת עבודה, לעזר ולסיוע בלבד, כלומר, תפל ולא עיקר. אז מה המטרה? יש לנו נחת רוח ויישוב דעת, כי הנאה גורמת נחת רוח, והיא מוסיפה יישוב דעת. טוב לי. אז כשטוב לי, אני יכול יותר להתמקד בעיקר. אם זה מסיח את הדעת מהעיקר, וגורם לנו לשאוף אל התפל, זה מסוכן. וזה שלילי. ואני צריך ללמוד למה אסור. אבל כל עוד זה במקום הנכון, שזה באמת כזה צ'ופרי מהצד כדי לתת מקום לעיקר, אז עד רבה. זה נותן לו נחת רוח ויישוב דעת, למען יוכל לפנות ליבו אל העבודה הזאת המוטלת עליו. למשל, אם לא היה פה מזגן, או אם הכיסאות היו פחות נוחים, אז במקום להקשיב לשיעור, היינו עסוקים חצי זמן, קר לי חם לי והכיסא לא נוח וזה. אז כשיש מזגן ויש כיסאות נוחים, אז אפשר יותר להתמקד בעיקר. תודה לשירה. אז אנחנו צריכים לעבור גם במקומות החשוכים. שזה השם ברא אותם. זה שנעבור גם בהם. יש לנו עניין לעבור בהם. לא ברע, בחושך. הרי העולם הזה, נכון, דומה לחושך. יש עניין להיות בעולם הזה. אבל לעבור דרכו, לא להתאזרח בו. זה נקרא להשתקע. תראו את הערה א', והיה גורשם, אומרים בהגדה של פסח, הזכרנו את זה שבוע שעבר, מלמד שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים, אלא לגור שם. אז להשתקע זה ההפך מלגור, שנאמר, ואמרו אל פרעה, לגור בארץ בנו. מה זאת אומרת לגור? באופן זמני, נקודתי, ענייני. על רקע הקשר מסוים, שהוא זמני. לגור בארץ בנו, לא כי יש לנו עניין לגור פה, אלא כי אין מראה לצון אשר לעבדיך, כי חבר דר ערב בארץ כנען, ואתה ישבו נעבדיך בארץ גושן. אז אם אדם בוחר להשתקע במחשקי החיים, אז הוא אכזרי. מטריד עצמו בחשבונות רבים. תראו את הערה ב'. לבד ראה זה מצאתי, אשר עשה האלוהים את האדם ישר, והמה ביקשו חשבונות רבים. מה זה ישר? מחובר לשורש, מחובר למקור, ממשיך בקו ישר את המקור האלוקי. בלי סטיות, בלי פיתולים, בלי התאבכות. קיצור, להיות ישר זה להיות קווניק. להמשיך בקו ישר את השורש האלוקי. אבל הם ביקשו חשבונות רבים, כל מיני סמטאות, אפלות, מפותלות, חסרות מוצא. אז שורש ההתמודדות עם החסרונות שלנו, עם החולשות שלנו, הוא בלזכור את זה. לזכור את השורש. כלומר, לא להתמודד נקודתית ולהתנגש חזיתית בפיתויים, כי ברובד החיצוני הם יותר חזקים. איך אני יודע שהם יותר חזקים מהאידיאלים ומהערכים ומהאמת? כי עובדה שבא לי, למרות שאני יודע שזה לא נכון. יכול להיות דבר כזה בחיים? שבא לי משהו למרות שאני יודע שהוא לא נכון, לא ערכי, לא מוסרי, לא טוב, אבל בא לי. מה זה אומר? שהכוח שדוחף אותי לדבר הזה הוא לא פחות חזק מכל הערכים והאידיאלים והאמת ברובד החיצוני. לא באמת. כי הוא בפנימיות, אז האמת הרבה יותר חזקה, האור הוא הדבר. אבל בחיצוניות, לא בהכרח. אז לכן, כשיש התמודדות ברובד החיצוני, אז עיקר הדגש הוא לא על הרובד החיצוני, אלא דווקא על הקשבה פנימה. רגע, מי אני באמת? מה אני רוצה באמת? למה באתי לפה באמת? עכשיו לבדוק אם זה מתאים או לא מתאים. לא מתאים לי. כי מה זה לי? לרובד החיצוני. כי ברובד החיצוני אני יכול לדמיין שמתאים לי דברים שלא מתאימים לי. אז רק צריך לזכור מי זה לי. כלומר, מי אני באמת? מה מתאים למי שאני באמת? זה נקרא יושר. אומר רבי יעקב אבוחצירא, בראשית זה ההתחלה. מה זה בראשית? אותיות ישר באת. אז זה תמיד, תמיד צריך לחזור אל נקודת הראשית. לפי שאדם, כשבא לעולם הזה, הוא בא זך ונקי. נכון, אף אחד לא נולד עם עבירות. ועיקר ביאתו הגדיל להרוויח איזו הוספה. זאת אומרת, כמו שירידה למצרים, מה המטרה של הירידה למצרים? לא רק לצאת, כי אז מה להיכנס בשביל לצאת, אלא מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כלומר, לצאת עם תוספת, עם כל האורות שהיו טבועים וגנוזים במצרים. אותו דבר כשעם ישראל בכל הגלויות. טוב, הגמרא אומרת, לא גלו ישראל לבין האומות, אלא כדי שיתבספו עליהם גרים. שבדיוק הכוונה לזה. לנשמות שנמצאות בחוץ, נמצאות במרחקים. אפשר למצוא אותם רק שם. אותו דבר, בירידה של הנשמה לעולם הזה. המגיד מקושניץ אמר, שלכן כתוב בגמרא, שהשאלה הראשונה ששואלים את האדם, זה נסעת ונתת באמונה? מה, זה הדבר הכי חשוב? בחיים? כי זו השאלה הראשונה, כשהנשמה של אדם עולה למעלה. מה, האמנת בתורה, קיימת מצוות, גרת בארץ ישראל, יש יסודות. כאילו מזה מתחילים? אז הוא אומר שזו שאלה מאוד כללית. למה? כי זה כמו סיטונאי. אז הוא קונה נגיד מהחקלאים ומוכר לקמעונאים, למקולות, לסופרמרקטים. אז ממה הוא מתפרנס? הרי כל מה שהוא קונה הוא מוכר. אז ממה הוא מתפרנס? מה, שאלה נורא קשה? טוב שאתם לא בעניינים. מהרווח. הוא לא מוכר באותו מחיר שהוא קונה. כאילו הוא מוכר במחיר יותר גבוה ויש לו רווח. כשהקדוש ברוך הוא מוריד את הנשמה לעולם הזה, זה לא רק כדי שהיא תחזור אליו, אלא כדי שהיא תחזור אליו עם רווח. אז זה נקרא משא ומתן. כל הרידה של האדם לעולם הזה נקראת משא ומתן. אז השאלה הראשונה, כשהנשמה חוזרת למעלה, הקדוש ברוך הוא שואל את האדם, נסעת ונתת באמונה? נו, היית סוחר טוב? כאילו הרווחתי משהו מזה שירדת וחזרת. כאילו, מה קרה על הדרך? אם זוכרים את זה, אומר רבי יעקב אבוחצירא, וכשיזכור האדם תמיד שהשם בראו ישר, וסיבת בריאתו הגדיל להרוויח, כלומר יש לי אחריות להוסיף טוב, לא רק לתחזק. הנה כשיצרו מפתהו, בוודאי לא ישמע לו. דיתמע, ויאמר, איך השם עשאני ישר ואני משחית מעשיו יתברך. בטח. תזכיר לי את השם, סליחה. כן.
השורש שלי טוב, אז אני צריך להקשיב לשורש שלי, וככה אני אוכל כאילו לעבוד את השם.
כן.
אבל יש הרבה דברים שם. כאילו, איך אני בכלל מגלה מה, כאילו, מה השורש הנכון, כאילו, כדי להגיע לעצמי זה
כן.
עבודה. יש גם דברים שטבועים בי עם ילדות, שכאילו, אתה בדק, יש לך את הטוב הזה, אבל אתה גם לא מכיר את הטוב הזה. ובשביל להגיע לטוב הזה שאנחנו מדבר, אז זה כאילו עבודה מאוד קשה.
נכון. אז קודם כל, לאט לאט. וגם לזכור שהמטרה שלנו היא לא להגיע לאיזשהו הישג, לאיזשהו יעד. גם לא הישג רוחני. המטרה שלנו, כמו שתו פרקי אבות, שאנחנו פועלים. לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל ממנה. המטרה שלנו היא להתקדם. להוסיף אור עוד ועוד. ואם תשאלי, אבל מה יהיה הסוף? כי יש כאלה דברים מוטבעים וכל כך עמוק, אז מה, כל הזמן ננקה ננקה ובחיים זה לא יהיה נקי, זה לא נחמד. אז לא. א', המטרה שלנו היא לא שיהיה נקי. המטרה שלנו היא לעבוד. אז ממילא כשאנחנו עובדים, זה בעצמו הנחת רוח לקדוש ברוך הוא, זה בעצמו התוספת כוח לעם ישראל, זה בעצמו המטרה, עצם זה שאנחנו עובדים על הניקיון הזה, וחוץ מזה, יגעת ומצאת. כשאדם עובד, אז בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו, ויש סייעת הדשמיים המופלאה, הרבה מעבר למה שמדמיינים בהתחלה. אבל כשמתחילים במקום הזה של קבלת עול, אז זוכים להרבה סייעת הדשמיים, וזוכים באמת לניקיון פנימי עמוק, שאנחנו בעצמנו לא היינו מסוגלים להגיע אליו. ומה שאת שואלת, איך נגיע, איך נדע, מה זה היושר הפנימי ואיך זה, אז יש ספר שבו זה כתוב, בדיוק. רב מחר עולמי, תורגם להרבה שפות, יש פה כמה עותקים והייתי. פה פוגשים את היושר, פה פוגשים את העניין שלי באמת. וכמו שאני יותר לומד ויותר ספוג מהרצון לחיות את הספר הזה, דרך זה שאני מוצא את הרב שלי, את בית המדרש שלי, את הספרים שהנשמה שלי מהירה כשאני לומד אותם, אז אני יודע שזה הייעוד שלי לחיות את הספרים האלה. וככל שאני מממש אותם בחיים שלי, את הערכים שלמדתי מהם, אז אני יודע שאני ממלא את החיים שלי באור, יותר ויותר, כל יום יותר.
אנשים שכאילו לא
לומדים
תורה,
זה באמת בעיה, כי צריך ללמוד תורה. אבל רוב החיים, רוב האנשים, לא אמורים ללמוד רוב היום, אבל צריך שלפחות בתחילת החיים, לפחות, מה שנקרא, לפחות עד גיל 18, 20, יותר, שנים ראשונות, עד בשלבים של עיצוב האישיות, להיות כמה שיהיה יותר מחוברים לתורה. ולתורה בשיא הגודל, בשיא העומק, בשיא העושר, כמה שיותר. ואז להתמלא בפנים שיהיה אפשר לצאת החוצה ולהתמודד עם החוץ, במקום שיש מענה פנימי. כמה שיותר. למשל, שנת מדרשה. שמתוך זה אחרי זה יוצאים החוצה, בתקווה הגדולה, שמה שנבנה בפנים, יצטבר, יהיה מספיק חוץ שדרה בשביל להתמודד. ומתוך זה משתדלים. קיצור, אם אני זוכר שבאתי נקי, אז אני יודע שאם אני אחזור מלוכלך, כל הלכלוך יירשם על שמי. לא נעים. זה בל תשחי. הרי לקחת דבר יפה, כולנו יודעים שלקחת דבר יפה ולהרוס אותו, זה מקומם את המוסר הטבעי שלנו. לא באנו איתם, הם מחכים לנו פה. הנשמה באה לעולם, לנשמה אין תאוות. ולנשמה אין אגו. אבל כשברגע שהיא נפגשת עם הגוף, כלומר ברגע שתינוק נולד, עכשיו יש לו כבר אינטרסים אחרים. הוא רוצה שיהיה לו נעים, לא מעניין אותו ערכים. ולאט לאט בתור ילד, הוא מקנה, הוא שונא, הוא כועס. כי זה גם טבעי. בכוונה, כזו שבחור עשה לנו את זה. זה שנגדל ונתמוד, מתוך ההתמודדות הזאת. ועד רבה, נשתמש באותם כוחות עצמם לשם שמיים, בקנאה של קדושה, בכעס של קדושה, וזה קדוש השם גדול, כי זה להפוך חושך לאור. זה יותר חשוב מאשר להוסיף אור במגרש הביתי של האור, שזה יש מלאכים. אבל עם ישראל זה שליחות הכי קשה, כמו היחידה המובחרת, ששולחים אותה למקום הכי רחוק, הכי בעייתי. וכל אחד רוצה להיות ביחידה הזאת, כי הוא רוצה להגיע בדיוק למקומות האלה. כי שם זאת המשימה. אז אנחנו נשלחנו לכאן, הנשמה נשלחת לכאן, כדי להתמודד עם המציאות החיצונית ועם הסיבוכים שלה, ולהתעקש להיות פה ישרה. אז זה מצוין, זה מתנות שקיבלנו, זה לא מוקשים. כי בחוויה זה צריך להיות מוקשים. אבל גם צריך לדעת שזה מתנות. עוד פעם, בחוויה זה צריך להיות מוקשים, סור מרע ועשה טוב, אבל בעומק הדעת צריך להבין שזה לא בעיות שהשם נתן לנו בחיים, אלא מנופים, מקפצות, שנדע להתמודד נכון, בעזרת השם. זה להחזיר אותה טובה יותר. כן. בשביל זה היא פה. לא החומר, ההתמודדות עם החומר. וזה שאדם מיישם בחומר קודש. כי זה הפלא הגדול. כשבתוך, כשמלאך אומר קדוש קדוש קדוש, זה לא חוכמה, כי לזה הוא מתוכנת. כשיהודי בתוך כל הבלגנים פה נזכר עוד שנייה שקיעה, ונעמד עם מנחה ותופס מניין, ואומר קדוש קדוש קדוש, זה כל המלאכים שותקים וניזונים מזה. כי זה יותר גדול מכל המלאכים. כן, כן. הרב חרלאפ אומר, איך מעלים את הנשמה? כי הרי הנשמה נבראת בעולם עליון, והיא חובה קרבת אלוקים, ולא חסר לה כלום. טוב, אז למה היא יורדת? מה כן חסר לה? אין בה את המרכיבים המרכזיים של קרבת השם, שהם תשוקה וגעגוע. את זה אין לה, כי היא שם. היא נולדה שם, והיא תמיד הייתה שם. תמיד היא הייתה באור. ופה, כשהנשמה מתמודדת עם חושך, אז היא עובדת את השם מתוך תשוקה וגעגוע. שזה נברא העולם. כדי שיהיה בו תשוקה לאלוקות וגעגוע. ואז כשהיא חוזרת לעולם הבא, אז היא שוב נהנית מזיו השכינה, אבל בעוצמה ובייחוד של תשוקה וגעגוע. גם כשהיא קרובה. שזה נברא העולם. אז זה שורש העבודה המוסרית. לא להתכסח עם המציאות החיצונית, לא להגיד, יו, איזה מלוכלכת את, איזה מחשבות, איזה רצונות יש לך, אלא להיות מחוברים ליושר. וזהו שרמזה לנו התורה במילת בראשית, אותיות ישר באתה. כי לזכור את הפרופורציות בתוכנו, שהעיקר שבנו הוא טוב, הוא אמת, הוא אור אלוקי, הוא ייעוד אלוקי. ומתוך זה צריך להתמודד עם דברים שמפריעים. וזה בנו. לומר, זכור אדם, ושים בין עיניך תמיד כי ישר באתה כשבאת לזה העולם. אז זה נקרא מטריד עצמו בחשבונות רבים. מטריד, זה משהו חיצוני, שלא אמור להיות. אז השורש של התיקון מתחיל מלחבר את החיים אל השורש. יסוד גדול בחסידות. תראו את המקור הבא, למטה. אומר הבעל שם טוב, בשמו. זה כלל גדול. שיהיה לאדם תמיד רק מחשבה אחת בעבודת הבורא דבר שמו. כמו שכתוב, והאלוהים עשה שיראו מלפניו, והם המקשו חשבונות רבים, שמכוח רבות מחשבות מתבלבל. ולעומת זאת, מה כן? ויחשוב מה זה מחשבה אחת. כלומר, מחשבה מכוננת אחת. ויחשוב שכל דבר שיש בעולם, הכל מלא מהבורא דבר שמו. הרי כל דבר שקיים, מי ברא אותו? קדוש ברוך הוא. זאת אומרת שבתוכיות של כל דבר יש עומר אלוקי, שהוא טהור, אמרות השם, אמרות טהורות. והכל נעשה בדיבור אחד. ואם כן, למה לא להימשך אחר שום תאווה, כלומר תאווה כלשהי, שיש באותן העולמות, שהכל אינו אלא רק דיבור אחד ממנו. הוא מוטב לדבק עצמו למעלה מעולמות. בבורא דבר שמו, שהוא העיקר, ולא לדבק את עצמו בתפל, כלומר בסימפטומים. תראו לעצמכם ילד שקיבל סוכריה, והרבה פעמים בעטיפה של הסוכריה יש בה גם דביקות כזאת, כי יש הרבה סוכריות ביחד וזה, והדביקות הזאת היא קצת מתוקה. אז טוב לכם, הילד עכשיו הוא מלקק את העטיפה של הסוכריה. והוא מוצץ ככה בכוח את הטיפת מתיקות הזאת. מה נגיד לו? תעשה לעצמך טובה, תפתח, תאכל את הסוכריה בעצמה. היא הרבה יותר מתוקה ממה שאתה מנסה לגרד פה כאילו מתיקות של קליפתית כזאת. אז זה העולם הזה. כי במקום כל כך לחשוף לחיצוניות של האור שנמצא בתוך כל דבר שגורם הנאה, הפנימיות של האוכל, הפנימיות של הזוגיות, הפנימיות של ההצלחה, אז במקום להשתקע בחוץ, בקליפתיות, אפשר לרצות את הפנים. אז זה מה שהוא אומר כאן. הוא מוטב לדבק עצמו למעלה מהעולמות. בבורא יתברך שמו, שהוא העיקר, לא ידבק עצמו בתפל, ויחשוב תמיד, וידבק עצמו, בבורא יתברך, מאהבה גמורה, שהוא יותר מכל דבר שבעולם. שכל, זה, כאילו, אומר, זה משתלם, לא נפסיד כלום. למה? שכל דבר טוב שיש בעולם, הכל מושרש בו, יתברך שמו. מה הכוונה מושרש? מקור יניקת השורש, מקור יניקת החיות, הוא ההופעה האלוקית שבו. שם השם שבו. ותמיד יהיה מחשבתו דבוקה בעולם העליון, בו יתברך. ואז, הוא כשיריך לדבר מענייני העולם הזה, כבר לפעמים אדם צריך להתעסק בצורה מאוד מאוד ארוכה במשהו שהוא לא אלוקות, בגלוי, אל העולם הזה. אז מה עושים כדי לא להשתקע? אז זה מה שצריך לזכור, שבאתי לגור ולא להשתקע. אומר הבעל שם טוב, יהיה מחשבתו שהוא הולך מעולם העליון למטה, כמו האדם שהולך מביתו לחוץ, ודעתו לחזור תכף. אבל המגרש הביתי שלי הוא הדבקות. שם אני הכי בבית. זה כמו שבמשרד החוץ, לאור לקחים, אז החליטו שכל שגריר בין תפקיד לתפקיד צריך להיות כמה שנים בארץ. לא לעבור מארץ לארץ, כי אז בסוף האדם שוכח מאיפה הוא בא, ומתחיל להזדהות עם מקומות אחרים. וכל הזמן, אחרי כל שלב, לחזור הביתה. אז זאת האמת. אומר הרב, עמוד 2 למעלה, כשאנו נשאלים מהו מהות החיים במקור ההוויה, כלומר לא תופעות החיים, אלא מה זה חיים, לא במה החיים מתבטאים. נאמר, יד השאיפה של קרבת אלוקים. החיבור שלי לקדוש ברוך הוא, במה הוא מתבטא? בזה שאני רוצה שהחיים שלי יהיו מחוברים לקדוש ברוך הוא. זה נקרא שאיפת קרבת אלוקים. זה היסוד המכונן של כל הנשמה שלנו. כמו שאמרנו קודם, במה שרננה שאלה, מה התכלית של ירידת הנשמה לעולם הזה? הגעגוע והתשוקה, זה מה שחסר לה למעלה. אז השאיפה הזו של קרבה, זה המהות החיים. אתה, אחרי שהבנו את זה, אנו מוכנים כבר לצאת מתחומיה של התכונה הפסיכית, כלומר הנפשית, העצמית, הפנימית שלנו, כלומר הפרטית, שבקרב נפשנו פנימה, אל העולם החיצוני הכללי. עכשיו בואו נסתכל על החיים, על העולם. נקל לנו מאוד להבין שההתגלות הפנימית שבאנו, באה בקרבנו. משפגשה בהרגשתנו. כלומר, להבין את זה, כאילו איך פוגשים את הקדוש ברוך הוא בחיים? יש לי את התחושות הגופניות. אני יודע שאני חי. כאילו אני מכיר את הגוף שלי, את התחושות של הגוף שלי. אבל הגוף שלי הוא לא הקיימות שלי, הוא לא אני. הוא ההופעה שלי בגוף. אני יודע שאני יהיה גם כשהגוף שלי כבר לא יהיה. הגוף הוא מעטפת חיצונית. אני זה הנשמה. אני זה לא הגוף, כי אני יהיה גם כשהגוף שלי כבר לא יהיה. אני זה גם לא הרגשות שלי, כי הרגשות שלי יכולים להיות מוטעים, ואני לא טעות. מאותה סיבה, אני זה גם לא הרצונות שלי, כי גם הרצונות שלי עלולים להיות מוטעים, ואני לא טעות. אז אני זה גם לא התובנות שלי, כי גם התובנות שלי עלולות להיות מוטעות, ואני לא טעות. אז מי אני? אני זה הנשמה. כמו שהגוף שלי הוא לא אני, אלא התגלות של החיים שבי. החיים שבי, אני גם יודע שהם לא ימצאו את עצמם. הם לא עובדה מובנת מאליה. מאיפה הם באו? כמו שלגוף יש מקור שזה, שמחיה אותו, שזה הנשמה. כל דבר שצורך אנרגיה לא יכול בלי מקור אנרגיה, שהוא מחיה אותו. אז הגוף לא יכול בלי נשמה. ברגע שהנשמה עוזבת את הגוף, הוא מתפרק. אותו דבר גם הנשמה, היא גם צורכת אנרגיה. מה מקור החיים של הנשמה? הקדוש ברוך הוא. מקור החיים, אדון כל הנשמות. שנייה, פה, פוגשים את הקדוש ברוך הוא. בתור מקור החיים, כי אימך מקור החיים, באורך נראה אור. אז בתוכי זה קל לפגוש את הקדוש ברוך הוא. כי אני יודע שאני לא מחיה את עצמי. אני יודע שהחיים שלי באים מאיזשהו מקום עליון. פה אני פוגש את הקדוש ברוך הוא, בתור מקור החיים שלי. כן, אושרי, נכון? אינה, סליחה. המשפט הכי חשוב שאמרת זה המשפט הראשון, שזה צורה של הסתכלות. זה בחירה, זה נכון? לא, כי הגעגוע והתשוקה זה לא משהו אחר. רק יש פה אורות? אחד הספרים פה זה אורות? זה? יש חלק באורות שנקרא זרעונים. ובזרעונים, המאמר הראשון נקרא צמאון לאל חי. אז שם הרב מתאר תהליך כזה. אבל גם אומר את התשובה. הרב אומר, אי אפשר למצוא מעמד מבוסס לרוח כי אם באוויר האלוהי. עכשיו אומר, המגרש הביתי שלנו זה אלוקות. הידיעה, ההרגשה, הדמיון והחפץ והתנועות וכו'. כולם מזקיקים את בני אדם שיהיו אלוהים דווקא. אז ימצאו את מילואם. וכולי. אם מעט פחות מגדולה זו יבקש לו אדם, הוא מיד טרוף כספינה מטורפת בים, וכולי וכולי. מקום מנוחתנו הוא רק באלוהים. אבל האלוהים, הלא למעלה מכל המציאות אשר יוכל להיכנס בקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון הוא. זה כאילו זה מעל, מעל, מעל כל מה שנרצה. אז מה יהיה? ואז הרב אומר, בדיוק את מה שאת מתארת. כשהנשמה הומה לאור היותר בהיר, אינה מסתפקת באותו אור הנמצא מהצדק, גם במעשים היותר טובים, כאילו הכל קטן. לא באותו אור הנמצא מהאמת, אפילו בלימודים היותר ברורים. קטן. אז מתנפה עוד. ולא ביופי, אפילו בחזינות היותר מפוארים. ומסתכלים על כל היופי שבעולם, על כל החוכמה, על כל הטובים. כן, אבל זה הכל קטן, יש את האלוקות שמעבר. אז הכל פה כזה עלוב. אז מתנפה לעולם בעיניה. היא כל כך מתרחבת בקרבה, עד שהעולם כולו, עם כל גשמיותו ורוחניותו גם יחד, עם כל גילוייו החומריים והרוחניים, נדמה ללבי אקטה. כמו כלא, כמו צינוק כזה, מקום צער. ואווירון נעשה למחנק. על כן יחלש לפעמים כוח הרצון ועוז החיים באנשים שדרישת אלוהים היא מגמתם הפנימית. עכשיו, מה התשובה? אומר הרב, צריך להראות את הדרך, איך נכנסים לטרקלין? דרך השער. כלומר, אין דרך לפגוש את הקדוש ברוך הוא, לא דרך השער. מה זה השער? השער הוא האלוהות המתגלה בעולם. איפה זה בעולם? איפה לא? בכל מקום. בעולם, בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח, בכל גוי וממלכה, בים וגלב, בשפרירי שחק ובהדרת המאורות, בכישרונות כל שיח, ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר, ובהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש, ובסערת גבורה של כל גיבור. בקיצור, אומר הרב, האלוהות העליונה, שאנו משתוקקים להגיע אליה, להיבלע בקרבה, להיאסף אל אורה, ואין אנו יכולים לבוא למידה זו של מילוי תשוקתנו, יורדת היא בעצמה בשבילנו, אל העולם ובתוכו. ואנו מוצאים אותה. איפה? בעולם. בכל מקום שבו נסתכל, זה גילוי אלוקות, אז הנה פגשנו אותו פה. נכון, תמיד יש את הגעגוע, זה מה שנקרא בחסידות רצו ושוב. מצד אחד יש כמיהה למה שמעל כל המציאות. מצד שני, מה שבכל המציאות יורד אלינו לתוך המציאות. הוא רוצה שנפגוש אותו פה. אז נפלא לנו להיות פה. כי פה הוא נפגש איתנו. ואנו מוצאים אותה ומתענגים באהבתה. מוצאים מרגוע ושלום במנוחתה. ולפרקים תפקידנו בברק עליון מזיף של מעלה, מאור עליון שמעל כל רעיון ומחשבה, השמיים נפתחים, ואנו רואים מראות אלוהים, אבל אנחנו יודעים שזהו מצב הרעי לנו. הברק יחלוף, ומדי פעם מזיקים כאלה שבאמת רוצים משהו שאין לו מענה בעולם הזה. אבל זה כמו ברקים, מדי פעם. אז אנו יודעים שזהו מצב הרעי לנו. הברק יחלוף, ועינינו יורדים לשבת עוד, כלומר שוב, לא בפנים מהיכל, כי מחצרות השם. זה כמו, אמרנו, אותו שגריר, שהמלך שלח אותו דווקא למקום הכי רחוק. אז הוא שמח שהוא שם. נכון, הוא מתגעגע לארמון המלך. צד שני הוא אומר, וואו, אבל המלך שלח אותי לפה, כי הוא מאמין בי, אז הוא רוצה אותי פה. אז איזה כיף שאני פה, לכבוד המלך. לא אם, כיוון שהנשמה שלנו באמת טובה. מהמפגש שלנו עם העולם הזה, עם החומריות של העולם הזה. כי יש לנו טבע כפול, יש את טבע הנשמה, שבאמת כולו טוב וכולו אור, ויש את טבע הגוף. והטבע שלהם בהרבה דברים הוא הפוך. למשל, הטבע של הנשמה זה להתקדם. כי בשביל זה היא באה, כדי להתקדם. אז היא חיה בדינמיות, כל הזמן, עוד ועוד 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 ועוד. הטבע של הגוף, כיוון שהוא חומר, החומר בטבעו הוא עצל. אז הוא אוהב להתעצץ, להיות בטטה, לזוז כמה שפחות. עכשיו זה מתנגש. אז או שהנפש משפיעה על הגוף, והוא גם נהיה חי, או שהגוף משפיע על הנפש, והנפש נהיה כזאת נמרחת ועצלה ופסיבית. אפילו המחשבה יכולה להיות כזאת עצלה ומטייחת ולא יוזמתית ויצירתית. אותו דבר, עוד התנגשות. הטבע, הנשמה אוהבת לתת. כי בשביל זה היא באה לפה, כדי להפיץ אור. הגוף לא אוהב לתת, זה לא מעניין אותו, הוא צריך רק לקבל. שיהיה לי. הגוף הוא נורא אגוצנטרי, לא מעניין אותו הכאב של השני. את הנפש כן. אז זה התנגשות בין הטבע הזה לטבע הזה. אז יש רצונות שבאים מטבע הנשמה, יש רצונות שבאים מטבע הגוף. למשל, עכשיו זה אקטואלי, ברוך השם. מה שנקרא תפילתם של עוברי דרכים. מה זה תפילתם של עוברי דרכים? מישהו יצא לדרך, לא חשב, לא לקח מטריה, פתאום מתחיל שבר ענן, ואז הוא אומר, אוף, הלוואי, מתפלל להשם אפילו, שיפסיק הגשם הזה. לא, לרבע שעה עד שאני אגיע. כאילו, עוד רבע שעה מישהו אחר יצא, הוא גם מפגש רבע שעה. זה נקרא תפילתם של עוברי דרכים. זאת אומרת, הרצון שלנו הוא סולם מוצב ארצה, ראשו מגיע השמיימה. הדברים הכי יפים באישיות שלנו זה רצונות, והדברים הכי נמוכים ועלובים באישיות שלנו זה גם רצונות. אבל הרצונות האלה לא באים מאותו עומק. אז כל רצון שיש בנו, צריך שאותו מאין באת. מה בדיוק? מי שלח אותך? כאילו, הטבע של הגוף, או הטבע של הנשמה, או שזה מעורבב? בדרך כלל זה מעורבב. זה גם וגם. למיין. זה הקרב הגדול. הנפש היא השבירות של הנשמה בגוף. כי הנשמה בעצמה לא יכולה להתגלות בגוף, כי הוא קטן עליה. כי הנשמה היא אינסופית, והגוף הוא מוגבל, אז היא לא יכולה להופיע בו. הנשמה תמיד טהורה, והגוף לא תמיד. אז הנשמה לא מופיעה בגוף. אותו היבט, אותו רובד של הנשמה שיכול להופיע בגוף לחיות אותו, הוא נקרא נפש. אז במקור, הנפש היא צריכה להיות לבטא את הרצונות של הנשמה. אבל להיות משכנה כזאת קרובה אל הגוף, זה כבר נהיה יותר מורכב. כי הגוף גם יכול, עלול להשפיע עליה ולעצב את הרצונות שלה בהתאם למה שהוא רוצה. ואז הנפש נהיית חומרנית. פה המקום של הקרב. פה, ממש, פה החזית. אז איך מחברים את הנפש לנשמה? בין הנפש לנשמה יש עוד רובד שנקרא רוח, שזה ההכרה. שמשם לומדים, שם מעצבים את תפיסת המציאות. ותפיסת המציאות הזאת היא מעצבת רצונות. ההכרה הזאת, הרוח הזאת, נקראת תורה. אומר השפת אמת, זה הפירוש, תורת השם תמימה משיבת נפש. מה זה להשיב? זה להחזיר למקור. תורת השם מחזירה את הנפש לנשמה. כי יוצרת חיבור ישיר מהנשמה, דרך הרוח, אל הנפש ואל החיים בפועל בעולם. זה התורה. מה? רק שתורה זה לא רק מילים שאדם לומד בספרים, אלא יש גם חיבור לתורה שהוא פנימי, שהוא נסתר. שמחיה אותנו מעומק הנשמה. גם יהודי שלא יודע שהוא קשור לתורה, הוא קשור לתורה. או מאבות אבותיו, או מאיזשהו מקום פנימי בנשמה שלו, או בעצם זה שהוא אזרח מדינת ישראל, הוא משלם מיסים, והמיסים האלה מתקציבים את הישיבות. אז הוא מחזיק תורה גם אם הוא לא יודע. אבל גם בנסתר. המצב האידיאלי, שבגלוי אדם מתאים את התובנות שלו ואת הרצונות שלו לתורה. אבל גם אם אדם לא עושה את זה בגלוי, זה לא אומר שהוא לא מחובר לתורה, אחרת לא יהיו לו חיים. כי החיים שלנו זה התורה. רק יש לו חיים כאילו בצורה סמויה, עקיפה. זה הרב כותב באורות התורה. אל יחשוב אדם שאפשר לחיות חיים רוחניים בלא אור התורה. כשם שאי אפשר לחיות בלא אור ואוויר, בלא מזון ומשתה, עוד יותר ויותר מזה, אי אפשר לחיות בלא חיות התורה. טוב, שאלה מתבקשת מה ששאל. ואם רואים אנו בני אדם רחוקים מן התורה וחיים, אז איך זה יכול להיות? אומר הרב, באמת, מידת רוחניותם היא רק לפי אותו הערך שהם קשורים אל התורה. או אל אותם שהם חיים חיי התורה, או שיש בהם בסתר נשמתם איזה אוצר של ירושה מהשפעת חיי התורה, שאבותיהם זכו להם בדורות קדומים. אז לפעמים יש גם כמו גנים שמוטבעים בנו. נגיד, האבא הביא עם הג'ינג'ים, והבן עם שיער שחור. ואז הילד עוד פעם יוצא ג'ינג'י, כי זה היה גן רציסיבי, ואז הוא נהיה דומיננטי. אז זה מדלג לפעמים כמה דורות וחוזר. אז לאורך כל הדורות האלה, הגן הזה של הג'ינג'יות היה, רק הוא היה בנסתר. אז ככה התורה, עוד, כמובן הרבה יותר מזה, התורה מחיה אותנו כל הדורות, כל נשמות ישראל, גם אלה שיותר במודע קרובים, גם אלה שפחות במודע. אבל אין לנו חיים בלי תורה. טוב, אז רק נמשיך את המקור הזה. אז אמרנו, נקל לנו מאוד להבין שההתגלות הפנימית שבנו באה בקרבנו. למה זה נקל? מפני שפגשה בהרגשתנו. כי אצלנו בתחושה אנחנו יודעים שהמציאות החיים שלנו נובעת ממקור פנימי. אבל באמת איננה אלא המשך מהשאיפה הכללית שבכל המצוי. שנעשית בנו מתגלה ומורגשת כשבאה לתחום הרגשתנו. כמו שהתגלות חוש הריאות שלנו, חוש הראייה, הוא רק המשך קטן מתפשטות כללות קרני האור המסתרים על פני המרחב העולמי הכללי. כלומר, הראייה שלי היא לא ממציאה את האור, היא מסוגלת לקלוט את האור. אז ככה האמונה שלי היא לא ממציאה את האמונה, היא מסוגלת לקלוט את האמונה שנמצאת בכל היקום. ואז הננו מוצאים את עצמנו כבר שרויים בעולם האור. הננו מתעלים מעל המון החשבונות הרבים. הנה, לא להבין את זה, זה חשבונות רבים. להבין את זה, זה ההתעלות מעל החשבונות הרבים, הקטנים והגדולים, שבני אדם צוללים בהם. על דבר יסוד לוויית החיים ומציאותם, מאחר שאנו מכירים אותם בציור שכלי, שיכול להלום את תכונת המחשבה הפנימית שלנו בעצם טבעה. טוב, לא ניכנס לפרטים של כל מילה, אבל עיקרון ברור. כשאנחנו פנימיים, כשאנחנו מקשיבים לאור הפנימי שבנו, אנחנו הכי טבעיים, אנחנו הכי מקוריים, אנחנו הכי ישרים. ומתוך זה מתמודדים עם חיצוניות, כי הפנימיות באמת יותר עמוקה ויותר אמיתית. טוב. עד כאן להיום. שחררי אותי.